אנחנו לומדים נפש הפרשה. השיעור הזה, העניין שלו זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, בדרך כלל דרך דברים מרבותינו בחסידות, מתוך מטרה ללכת לקיים את מה שציווה אותנו אדמו"ר הזקן, אור שבעת הימים, נשמה חדשה, שצריך ללכת עם הזמן, והזמן, התוכן של הזמן והמהות של הזמן, זה פרשת השבוע. בסדר? זה הזמן. אז ננסה היום ללכת עם הזמן. בשנים רגילות שאינם שנים מעוברות, ואני מקווה שכולנו מבינים היטב, היום במיוחד, למה השנה היא שנה מעוברת, כן? אתם מבינים שאם לא היה שנה מעוברת, אז עכשיו פסח. ואנחנו במזג אוויר, ברוך השם, השתבח שמו, גשמים סוערים בחוץ, וחשש כבד משיטפונות במקומות הנמוכים, מה שנקרא. אז... אבל בשנים רגילות, בדרך כלל פרשת שמיני, שמיני, נקראת סמוך ונראה לפסח. לפניו או אחריו, יש גם חשבון שבחוץ לארץ יש מצב שקוראים פרשת שמיני 8 פעמים. יכול להיות דבר כזה? מפני ש... איך הולך החשבון, אתה שואל? אם פרשת שמיני יוצאת בשבת לפני פסח, בסדר? לא, סליחה, לא נגיד, אם פסח כמו השנה נופל בשבת. מה? סליחה, לא פסח נופל בשבת. אני לא זוכר את החשבון, אני אעשה לך אותו בערך, לא יודע אם צריך לשמוע, אבל יש חשבון כזה. אם שבת לפני פסח יוצאת שבת כמו עכשיו, שבת צו, אז במנחה קוראים שמיני. בסדר? ואז יש יום טוב, אז זה כבר קריאה אחת, נכון? ואז יש יום טוב, ואז יש שבת חול המועד. שבת חול המועד קוראים עוד פעם במנחה, מוצאים ספר תורה, וקוראים, כי בשבת הבוקר קוראים קריאה של יום טוב. אבל במנחה מוצאים ספר וקוראים עוד פעם. בסדר? סליחה, זה יוצא כאילו, אם יש לך, כן, ככה זה יוצא, אם ליל הסדר, כמו עכשיו, מה?
שבת שלפני, שני וחמישי.
כן, שבת שלפני, שני וחמישי, שבת חול המועד, בסדר? ואז כאילו יום טוב, זה יכול להיות בחוץ לארץ, כי שם יש שני ימים טובים של גלויות, אז גם יום טוב שני, כאילו, יום טוב שני יוצא שישי שבת, אז גם בשבת שאחרי קוראים עוד פעם במנחה, ואז עוד פעם שני חמישי. ככה יוצא 8 פעמים. כל פנים, פרשת שמיני נקראת בדרך כלל סמוך ונראה או באזור פסח, זמן של גאולה. ובאמת הפרשה הזאת היא פרשה שלפחות בתחילתה הייתה אמורה להיות קצת סוף ההיסטוריה. כלומר, היא שמיני למה? אפשר להגיד שהיא שמיני לשבעת ימי המילואים, טל. אפשר להגיד שהיא שמינית למה? לשבעת ימי הבריאה, ששת ימים, היום השביעי שהקדוש ברוך הוא שובת, ומהו היום השמיני? מהו היום השמיני? שהוא מתגלה. כלומר, בבריאה הקדוש ברוך הוא הרי נעלם, נכון? הוא ברא עולם ונעלם בו. והעולם צריך לעבור איזשהו תהליך ארוך מאוד של תיקון, ארוך של תיקון. עד שמגיע היום השמיני, הנוסע השמיני, התו השמיני, כן, איזה, הדבר הפילי הזה. עד שמגיע היום השמיני, וביום השמיני בעצם הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה בעולמו. אז היום השמיני של הפרשה זה לא רק היום השמיני של שבעת ימי המילואים, שבעצמם מקבילים לשבעת ימי הבריאה. ואני מזכיר לכם שבסוף פרשת פקודי בחומש שמות שמתוארת בניית המשכן, הפסוקים שם לקוחים מימי בראשית. ותאכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויישם, כאילו, משה כאילו מתואר כביכול כקדוש ברוך הוא שבורא את העולם, וכל המלאכות שם מתואר, ממש מזכיר את הפסוקים בפרשת בראשית. אז בעצם היום השמיני היה אמור להיות יום שבו הקדוש ברוך הוא חוזר להתגלות בעולמו באופן גלוי ומתמיד. לנצח. ומכאן בעצם ההיסטוריה הייתה אמורה להסתיים, אבל קורה מה שקורה, ונדב ואביהו חוטאים, ממילא השמחה מתערבבת, וכן על זה הדרך, וההיסטוריה מתגלגלת, אחרי זה גם חטא המרגלים וכו' וכו', ואנחנו, מה שמביא אותנו עד היום הזה, בסדר? אבל כדרכה של פרשה כזאת, פרשת שמיני, שהיא פרשה מאוד מאוד חזקה בעניין של גאולה, ועניין של כאילו קץ ההיסטוריה, סוף ההיסטוריה, סוף ההיסטוריה הכוונה, הזמן שבו המציאות מגיעה לתיקון. אז הפרשה מתחילה, כמו שהזכרנו, באב ואמינה מאוד חזקה, מאוד, הנה, כי היום השם נראה עליכם, ואז יש שם משבר מאוד גדול, ואחרי זה באיזה מין מעבר לא ברור, עוברים למה? מה אוכלים, מה לא אוכלים? זאת הבהמה אשר תאכלו, זה העוף אשר תאכלו, מן הבהמה, מן העוף, מן... כאילו ככה, זה רשימה כזאת של בעלי חיים. נשמע קצת, מהמתח הגדול של זה, פתאום איזה מין רשימת מכולת כזאת של בעלי חיים וכו'. ורשימות הן דבר מעניין, החי וראי, כי הרבה פעמים ברשימות מסתתרות, מסתתרים אוצרות. גם ברשימה שלנו מסתתר אוצר. למעשה בפרשה שלנו יש שני אוצרות. מה הם האוצרות? אומרת הגמרא מסכת קידושין. לפיכך נקראו הראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. שהיו אומרים וו דגחון, חציין של אותיות של ספר תורה. הוו של המילה גחון, בפסוק שכאן, כל הולך על גחון, וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים וכו'. הוו קודם כל היא וו רבתי, כתובה גדול בספר תורה, והיא האמצע של אותיות ספר התורה. כמה אותיות יש בספר תורה? 60 ריבוע. ספרת ויצא לך 60 ריבוע, איך אתה יודע? ישראל, גימטריה, יש 60 ריבוע, נוטריקון, יש 60 ריבוע אותיות לתורה. מה לעשות כשסופרים, זה לא יוצא. זה לא יוצא. לא רק שזה לא יוצא, זה המספר הוא רחוק מזה. אז איך נסדר את הנוטריקון? קודם כל בוא נדע מה המספר האמיתי. מי יודע? מה המספר של האותיות? אין מחלוקות, ספור את האותיות, מה? לפי הנוסח המקובל. הגמרא אומרת, כן. וו זה גרון חציין של אותיות ספר תורה, דרוש דרש, גם בפרשה שלנו, חציין של תיבות, והתגלח, זה חציין של הפסוקים, יחרזמנה חזיר מיער, עין של יער, חציין של תהילים, והוא רחום, יחפר אבון, חציין לפסוקים. אז הגמרא שואלת, באי רב יוסף, וו דה גחון, מהי גיסה או מהי גיסה? כלומר, האם הוו היא שייכת לחצי הראשון או לחצי השני? אומרת הגמרא, אמר לו, נטי ספר תורה ואים נינו, מה הבעיה? כאילו, בוא נספור. מי לא אמר, רבא בר חנה, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומן האום? אמר לו, אינו בקי בחסרות ויתרות, ענן לא בקי אינן. הם יכלו לספור כי הם ידעו מה חסר מה יתר. אנחנו לא, לכן אני שואל אם יש לך איזו ידיעה מוקדמת. על כל פנים, רק בוא נאשר את הנתונים. בספר תורה יש דש תתה, אותיות. דש תתה, הכוונה, 304,805 אותיות. בסדר? נועם. איך הגענו לישראל, יש 60 רבות אותיות התורה? כבר נלאו הפרשנים לפרש את העניינים. כנראה הכוונה היא שבכל האותיות שהם מנצפח, מם, נון, צדיק, פי וכף, אתה סופר פעמיים. כי הם, יש להם תחילית וסופית. אם תספור את כל האותיות מנצפח בתורה, שמופיעות בתורה, תספור אותם פעמיים, תגיע ל-600,000 בדיוק. זה אחד החשבונות. אז זה רק זה, אז רק לסדר את זה. הכל פנים, אבל באמת הוו של גחון, היא האות ה-152,000, בדיוק האות האמצעית. לגבי דרוש דרש, זה גם כן אצלנו, הנה הפסוקים כאן. וצעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, ויקצוף עד אלעזר ולתמר בעיני אהרון הנותרים. אז הגמרא אומרת שדרוש דרש זה חצי של התיבות, של המילים. בסדר? וו, אתם איתי? וו של גחון זה החצי של האותיות, ומה? ודרוש דרש זה חצי של המילים. זה לא יוצא, כשסופרים דרוש דרש לא יוצא חצי של המילים. לא יוצא. איך להבין את דברי קודשם של חז"ל? הגאון הרב רובן מרגליות פירש את זה. הוא אמר ככה, דרוש דרש, וזה יוצא נפלא מאוד אז, דרוש דרש יוצא 1,000+ מילים קדימה. הוא אומר, דרוש דרש זה חצי של המילים הכפולות בתורה. יש בתורה הרבה מילים, הרבה ביטויים כפולים. אכול אכל, ירוק ירק, הרוב רע, כן, נכון, בתורה. יש כאילו, שוטה שורש. אז יש 90 ביטויים כאלה בתורה, כשדרוש דרש זה 45. הוא בדיוק באמצע. עכשיו, למה זה מעניין אותנו מה נמצא באמצע, מה לא נמצא באמצע, מה... הנה כאן, המנחת שי, שהיה אחד מה... מהדקדקנים, אומר כאן גחון, וו רבתי ולא יותר, מן הנון אלא פחות מעט, והיא גם כן חצי התורה באותיות, כדי איתה בפרק כמה דקידושין וכו', ומביא כאן את הגמר. כן, אז הוו היא וו גדולה, לפניה, אחריה, והיא בדיוק נקודת האמצע. למה זה חשוב לנו? אז כדי להבין למה זה חשוב לנו, אנחנו נלמד היום תורה של, של רב צדוק. למה זה חשוב? מה זה נקודת האמצע? זה ברור שמסתתר שם איזה משהו של גאולה. דרוש דרש, וב של גחון. כמובן שהגחון לוקח אותנו חזק מאוד למה? לא הבאתי את הפסוק הזה, סליחה. כן, בדיוק, לנחש. לנחש שמתקלל, רציתי להביא את הפסוק וברח לי בדף, מתקלל על גחונך תלך. המילה גחונך שם כתובה, מה? בלי וב. בסדר? המילה גחונך בנחש כתובה בלי וב. על גחונך, זה חלק מהעונש. על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך, ושם כתוב גחונך כתיב חסר בלי וב. כאילו לקחו את הוו משם והעבירו אותו לכאן. לפרשה של, של הגאולה. כלומר, יש כאן איזה משהו בפרשת שמיני, שמתקן את מה שקרה בפרשת בראשית. מה התיקון? אז אני רוצה קצת להגיד את זה קודם כל בעל פה, ואחרי זה ניכנס כאן לתורה של רב צדוק נפלאה מאוד. בסדר? מה היה התפקיד של הנחש? ובמה הוא נענש? בסדר? מה היה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הנחש. נכון? כתוב, הנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר ברא אדוני אלוהים. מה זה ערום? הקדוש ברוך הוא ברא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו זקוף, הוא היה הולך זקוף, ברא אותו מדבר, הרי הוא מדבר, וברא אותו ערום. מה זה ערמומי? מה הכוונה? תן לי מילה נרדפת לזה. מה? חכם. בא אחיך בעורמה מתרגמים בחוכמתה. כלומר, יש לאדם שנברא בפרשת בראשית, יש לו איזה עוזר שהוא, יש לו יכולת תקשורת, יש לו יכולת תנועה מסוימת, יש לו יכולת חוכמה מסוימת, כן? וכל כולו נועד מה? לעזור לאדם, מה לעשות? להשתלט על העולם. להשתלט הכוונה, לנהל את העולם. העולם הזה הוא עולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם מורכב, עולם מאוד מאוד מסובך, עולם זה. אומר, האדם לבד, הוא צריך איזה עוזרים, הוא צריך שמשים. לבד הוא יתקשה לנהל את כל האירוע הזה. כלומר, מה התפקיד של הנחש? התפקיד של הנחש זה להיות וב, הוא בעצמו צורה של וב. אם הוא זקוף, אז הוא בצורה של וב, נכון? שעוזר לאדם להתחבר לעולם. כי הכישרון המרכזי של האדם הוא כישרון רוחני בעצם. התפקיד של האדם, מה המלאכה שהאדם עושה בפרשת בראשית? הוא קורא שמות, הוא מגדיר מהויות. הוא בעצם עוסק, התפקיד המרכזי של האדם זה לעסוק לא באיך, אלא במה ולמה. זה התפקיד. איך? זה לא התפקיד של האדם באמת להגיע לאיך. כאילו, צריך שמישהו זה, אבל אחרי שיש לי את הדבר הזה, אז מה? כן, התפקיד של האדם זה לא דווקא למצוא זהב באדמה. אם יהיה מישהו שיעזור לי למצוא זהב, זה יהיה מעולה. התפקיד שלי זה להגיד, אוקיי, ברגע שיש לי זהב, מה אני עושה עם הזהב הזה? מה אני עושה עם הכסף? האדם, ליבת העיסוק שלו, זה המהויות ולא האיכויות. הבנתם? או מדעי הרוח ולא מדעי הטבע. צורך העניין. בסדר? כאילו, ליבת העיסוק של האדם זה להגיד מה נכון, מה מוסרי, מה אמיתי, מה מקדם את האנושות מבחינה מוסרית. איך להגיע לכל מיני דברים? זה צריך שמישהו יעזור לי. לחשב, לסרוק, להגיע. צריך שמישהו יחבר. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם. מישהו שיעזור לו לחבר. בסדר? מישהו שיעזור לו מהר להגיע אל האיך. מזכיר לכם מישהו בדור שלנו? תחשב, לא? עוזר לך לזכור דברים, עוזר לך לחפש דברים, עוזר לך ליצור תוכנות, עוזר לך... מה? כן, מחשב, עוזר לך. עכשיו, אחרי שאתה מקבל את כל התוצאות וכו', מה אני עושה עם כל מה שקיבלתי? יש לי אין סוף דברים שאני יכול לקבל עכשיו. מה אני עושה? זה התפקיד של האדם. וואו. זה וב החיבור של העולם ההוא. אבל הנחש היה ערום מכל חיית השדה, והוא פיתח גם איזה אג'נדה. מה הייתה האג'נדה של הנחש? זה או-או. זה לא גם וגם, זה לא, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם. נתתי לכם עולם מופלא, מורכב מאוד, יש בו אין סוף דברים שאתם יכולים לפתח. בכוונה השארתי אותו גולמי את העולם הזה, כדי לתת לכם אפשרות להיות חלק ממנו ולפתח ולמצוא ולגלות, וגם הבאת לכם מי שיעזור לכם. מי שיהיה מתוחכם, מי שיוכל להגיד, רגע, בוא נעשה נוסחה כזאת וכזאת, ונחפש מפה ופה, ואז נגלה את הנפט. הבאתי לכם נחש כזה שיודע. אבל הנחש, הוא כאילו יש לו איזה מין חיים עצמאיים כאלה, כן? אז הוא כאילו מנסה לייצר מצב, אומר, לא, לא, או, או. או שאתם איתי, או שאתם עם אלוהים. תחליטו. זה לא גם וגם, זה או, או. כן? אני כאילו לוקח את ה... את ה... או שאתה... או שאתה לומד תורה עם ספרים, או שאתה בעולם של המחשבים וכל, זה לא הולך ביחד, זה או-או. תחליט איפה אתה. זה הטיעון של הנחש. כלומר, עצם המשוואה היא הבעיה. הנחש מציב משוואה, בגלל שהוא חכם, אתם יודעים, אומרים, היה אחד אמריקאי שאמר, כלי הוא המסר. אז כשאדם היה לו פעם, יש טלפון חכם ויש טלפון טיפש, קסילופון, קוראים לזה, כן, טלפון. טלפון, אתה מחזיק טלפון, הוא כאילו, אין לו אישיות, נכון? אבל כשאדם כבר יש לו טלפון חכם, הטלפון הוא כבר, יש לו, הוא כבר מעוצב, הוא כבר מדבר אליך, הוא קורא לך, הוא סמן לך, אני פה, הוא זורק לך דברים. נכון, אתה רוצה לראות את זה? ראיתי שחיפשת איזה משהו, ראיתי שחיפשת המבורגר, אז הוא כבר זורק לך פרסומות לזה, הוא כבר יודע עליך דברים. הוא כבר מזין אותך, הוא כבר כאילו יש לו אישיות, כן? אתה תופס בן אדם שיש לו אייפון, אתה אומר לו, תגיד, למה לא קנית סמסונג? אני? אני עם כל ההמון הזה, כל העדר, אני אייפון, כאילו זה כבר נהיה משחק של אישיות. אתם מבינים? ככל שהחומר הוא פחות מתוחכם, ככה יש לו פחות אישיות. אבל הקדוש ברוך הוא ברא משהו מאוד מאוד מתוחכם, אז צריך להקשות קושייה לקדוש ברוך הוא. למה בראת הנחש? למה עשית את זה? תשובה, כי אם אנחנו רוצים לברוא עולם מתוקן באמת, עולם שלם באמת, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את הכלים איך להתמודד איתו, נכון? הכלים האלה הם גם כלים מסוכנים. כל כלי שהוא משמעותי ומסוכן. אם אדם דופק מסמר, פטיש מסמר בקיר, מקסימום הוא ידפוק את האצבע. אם אדם עובד עם כלי עבודה, עם ג'קסון כזה, עם דיסק, טעות קטנה, הלכה האצבע. הוא יחתוך את האצבע, הוא לא ידפוק אותה. ככל, אבל אז מה, אז לא, אז לא, אז בלי מסורים, אז נחתוך כל היום עם מסור ידני. לא עובד ככה. אתה רוצה להשתמש בכלים גדולים, אתה רוצה גם לדעת להיזהר מהם. אז בזה העולם התחיל. והנחש, כן, כביכול, אפשר לקרוא לזה שהאדם, האיש, האישה, לא היה להם את העוצמה להשתמש בזה. אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא הפיל את הוו הזאת, הוו, הנחש, שהוא הולך ככה. ומצליח לחבר את האדם לכל המציאות, הקדוש ברוך הוא מפיל אותו, לוקח לו את הוו, ברגע שלוקח לו את הוו הוא נופל. אומר לו, על גחונך תלך, ומסכן האדם נגזר עליו במשך כמעט 2500 שנה, יותר, לחרוש את האדמה, היא מחרישה מעץ כשהוא הולך אחרי החמור שלו. כל מי שעלה פה פעם בחיים על ג'ון דיר, והיה לי את הזכות לעלות על דבר כזה ולחרוש איתו, בנחלים אצל פורר, אתה עולה על דבר כזה, מוריד את המחרשה מאחורה, מעלה את הטורים קצת, ואתה תוך איזה שעה גומר לחרוש, פותח תלמים, תענוג. ככה טרקטור נוסע, אתה מרגיש זה. אתם מבינים מה היה אלפי שנים? הולך אחרי חמור, והחמור, ואתה הולך אחרי הצד האחורי שלו עם כל המשמעות של הדבר הזה. איזה השפלה הזאת. למה לקח לאדם כל כך הרבה שנים להגיע לג'ון דיר? ג'ון דיר, אומרים החקלאים המנוסים, כן, לא? למה? שנים, אתה יודע, בני אדם צריכים לסחוב דליים, להשקות, עד שפתאום בא מישהו והמציא את הטפטפות, עד שהמציאו את הגלגל. המון המון שנות סבל נגרמו על האנושות, בלי הנחש, בלי הוו המחברת הזאת. ולמה זה? בגלל האו-או. בגלל המשוואה של זה, או אלוהים או אנחנו, כשהאמת היא, זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך אומר, אני אמרתי, עליון כולכם ובני אלוהים אתם. בראתי לכם עולם מלא מלא אפשרויות, ונתתי לכם גם את הכלים לעבוד איתו. הנחש בחר לכם שקר, שמה? שוויתם כאלוהים יודע טוב ורע. שאלוהים מפחד שאתם תהיו כמוהו, ולכן הוא אסר עליכם לאכול מזה ומזה וכו'. בסך הכל אסרתי עליכם לאכול מעץ הדעת. אמרתי לכם, בואו תתפתחו טיפה באישיות, ואז תוכלו גם לאכול מעץ הדעת. אבל הנחש גרם לנו במקום לקחת את הכלי הזה, לצורך העניין בזה שלנו, כלי המחשוב, כלי הזה, ולהשתמש בהם לברכה, כדי שנוכל להגיע לדברים ביתר קלות, ולפתח אותם, וממילא להגיע לעסוק, יהיה לנו זמן לעסוק במהויות, הולך הנחש והופך אותנו לעבדים שלו, עם האישיות העצמאית שלו. זה הייתה הכללה אז. פרשת שמיני, שהיא, כמו שאמרנו, פרשה של גאולה, רומזת איך זה ייראה כשתבוא הגאולה. הנחש עוד פעם יעמוד על הרגליים. יחזירו לו את הוו. ושוב פעם, אבל הפעם זה לא יהיה או-או, אלא זה יהיה גם וגם, כי וו זה אות החיבור. הפעם הנחש יעזור לנו להתחבר אל המציאות. להתחבר, ואני אומר לכם, אני אומר את זה כאן בריש גלי, אני נגד השיח הכפול של... שאני חושב שגורם לנו נזק חינוכי עצום. של זה, זה הטלפונים, זה הכל זה, וצריך זה. השיח הוא, זה השיח כאילו, ובפועל, ל-90% מהאנשים מחזיקים את הטלפון הזה, או בגלוי, או בהיחווה, בסדר? וכולל גם רבנים, ותמיד חיים חשובים וכו'. אז זה ברור שאתה לא יכול, השיח הזה הוא לא במקום. אלא מה צריך להיות השיח, לדעתי, כמובן אפשר לחלוק עליי. השיח הוא, הדבר הזה הגיע, והוא כאן, והוא לא הגיע בטעות. הוא לא הגיע בטעות. ואם הוא הגיע, זה אומר שיש לנו את הכוחות הפעם לתקן. כמובן, לשים סינונים ולשים מה שצריך ולא ליפול בדברים, אבל יש הדבר הזה תכלית. הוא גם המון המון, מאפשר לאנשים, קודם כל, להתחבר ביניהם, לדבר ביניהם, ליצור חיבורים ושיתופים. הוא מאפשר להרבה מאוד אנשים ללמוד תורה, כמובן. הוא מאפשר סתם להכיר את המציאות בצורה יותר טובה. וזה מגיע גם עם המון המון בעיות, זה ברור. כי אין דבר טוב שלא מגיע עם קליפה. אבל אם זה הגיע, זה מה שאנחנו יכולים לברר את הקליפה הזאת. בואו תראו מה אומר רב צדוק. קודם כל בואו נראה את רבנו בחיי. דע כי תנועת כל בעלי נפש, התנועה הם 5 תנועות. תנועה עולה, תנועה בינונית, תנועה תחתונה ותנועה משברת ותנועה מתפשטת. תנועה עולה היא עוף שתנועתה לעלות. תנועה בינונית היא תנועת השט בין שמיים וארץ ובין מים למים, דגים. תנועה תחתונה הוא ממשש. בתנועה משברת הוא הולך על 2, האדם, כאילו כל הליכה שוברת אותנו קצת. בתנועה מתפשטת הוא הולך על גחון. כלומר, ההליכה על גחון זה מרמז על איזושהי התפשטות, איזושהי עוצמה שמתפשטת. ועל הדבר הזה בואו נראה את התורה הנפלאה של רב צדוק. יש להבין בזה הרמז והמסורה בפרשה זו שדרש זה חציה של התורה בתיבות, ואות וו גדולה דגחון, חציה של תורה באותיות. והוא רמז על דברנו, שעל ידי הקו הממוצע ניתקן הפגם של שתי הקצוות גם כן. מה אמר הנחש? שתי קצוות. או שתהיו כמוני, או שתהיו כמו אלוהים, אבל תפסידו את הכל. אתם רוצים להיות דוסים? כאילו עם האלוהים שלכם וכל זה, ולהתפלל כל היום וזה. טוב, טוב. אם אתם רוצים ליהנות מהעולם, אם אתם רוצים ככה זה, תבואו אליי. ואיתם כאלוהים יודע טוב ורע. או. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני בראתי אותך בצורה של וו, בצורה של חיבור, של ווין ווין. וזה רצוני אומר הקדוש ברוך הוא, שתגלו את העולם, ותתברכו ממנו, ותפתחו אותו, ותיהנו ממנו, והכל השם שמיים בקדושה. נכון, אל תאכלו מעץ הדעת. עדיין, תאכלו מעץ החיים, ואחרי זה תאכלו לאכול מעץ הדעת. אל תתמכרו על התאוות, אבל ודאי שהעולם יהיה עולם מבורך, ושמח, וצבעוני, ומגוון. אבל הנחש אומר, לא, או שאתה דוס, ואז זהו, גמר עליך. זהו, אפשר להגיד עליך קדיש, זהו, אתה יותר לא תהנה בחיים, זה, או שאתה רוצה ליהנות, בוא אלינו לים. אומר רב צדוק, על ידי הקו הממוצע, ניתקן הפגם של שתי הקצוות גם כן. דהנית בפרשת בראשית, שתיבת אמת הוא הכולל של הקפבית אותיות. א' הוא הראש, ת' הוא הסוף, ועוד מ' הוא הקו הממוצע, שהוא הבריח התיכון. ויש לומר שעל רמז זה התורה שבכתב מתחילה באות א', כן? אנוכי, הוא מסיים את באות ל', שהוא, כן, לעיני כל ישראל, הוא אומר א', כאילו התורה שבכתב מבחינת עשרת הדיבות, שהוא עד אות האמצעי, והמשנה שהוא כלל התורה שבעל פה, דלק עמיד בתורה שבעל פה של המשנה, נגיד קו האמצעי, לכן מתחילה במ', מתי? כן? הוא מסיים את במ' שלום. אז זה גם כן אמת. ואותה אף שמענו בזה שמרמזת על עולם הבא שהוא למעלה מהשגת עולם הזה, ולכן כל הגוזמות הנזכרים בגמרא הם רק עד 300 שהוא עוד שין. ולמעלה מאוד זה אין תפיסה בעולם הזה כלל, ולזה עוד נזכה לימות המשיח. טוב, זה אני לא רוצה להסביר רגע, וכמו שדרשו על הפסוק, גם כי ייתנו בגויים אתה, כפתם עין שם. אני מדלג רגע, היוצא מזה, שאות מם הוא קו הממוצע. האות מם היא האות האמצעית, שנמצאת גם במילה אמת, נכון? היא כאילו, והיא במרכז האלף בית, ועל ידו ניתקנו שתי הקצוות. ויש לומר שלזה מרמז הממוצע של תיבות התורה בדרוש דרש. אמרנו שיש לנו בפרשה שלנו שני נקודות אמצע. דרוש דרש זה אמצע המילים של התורה, או של המילים הכפולות, וגחון זה אמצע האותיות. מה רמוז בדרוש דרש? בואו נזכר רגע בסיטואציה, מה היה? משה רבנו אמר לאהרון הכהן, למרות הטראומה שקרתה והטרגדיה וכו', ששני בנה מתו, הכל כרגיל, ממשיכים כרגיל, לא מבטלים שום דבר, תעשו את הכל וכו', וגם תאכלו את שעיר החטאת בפתח אוהל מועד. אהרון במקום לאכול את שעיר החטאת, מה הוא עושה? איך? שורף אותו. מגיע משה רבנו ורואה שעשו הפוך מה שהוא אמר, שמשה רבנו זה הקדוש ברוך הוא, זה התורה, זה הכל. אז כתוב, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף. ויקצוף משה על אלעזר ויאמר, ויקצוף על אלעזר ויתאמר בני אהרון התורים, ויאמר, הן ובא ידמו אל הקודש, מדוע לא אכלתם אותו היום כאשר צוותי וכו', נכון? אז למה דרוש דרש? מה זה הכפילות הזאת? דרוש דרש, תקשיבו טוב, אחי ורעי. אני אגיד את זה רגע בעל פה, ואחרי זה נראה את זה ברב צדוק. חלק מנקודת האמצע, זה שכשאני נתקל בדעה שהיא הפוכה מהדעה שלי, אני דורש אותה, ומחפש לגלות את נקודת האמת שנמצאת בה. אני לא ישר אומר, אוקיי, הוא נגדי, אני חולק עליך מכל וכל, אין לך שום... אין שום דבר מה שאתה אומר, כלום. שזה מה שקורה עכשיו בבחירות. היא רצון שנסגור את כל האמצעי תקשורת ונפתח אותם בעוד חודש רק. כל הקרקס הזה של המחלוקות, כאילו, סתם, זה מלכלך לפני פסח. לפני פסח צריך לנקות, שם הכל... צריך לנקות אבק, לנקות גם את האוויר צריך מהדיבורים האלו. אז בסדר? אז כשמשה רבנו מגיע והוא רואה שמשהו נעשה בניגוד לרצונו, מה הוא עושה? הוא דורש, מחפש, רגע, הרי זה לא סתם נעשה, יש שם איזושהי תכלית. אז הנה עוד פעם נקודת האמצע, שוב פעם אותה נקודה, זה לא או-או, זה גם וגם. גם אתה צודק, וגם אני צודק. עכשיו, יכול להיות שלהלכה למעשה אנחנו, לא יכול להיות, בטוח שלהלכה למעשה אנחנו צריך לבחור בתור דעה אחת. לפי רוב, לפי העת, לפי הזמן. אבל האם אין בדעה מנגדת שום דבר נכון? האם שכשהגמרא דוחה אב ואמינה, אז אב ואמינה הייתה טעות? לא, היא לא הייתה טעות. היא הייתה נכונה, רק יכול להיות שהדעה השנייה יותר נכונה, או יותר כוללת, או יותר נכונה לזמנה. בסדר? אני הייתי רוצה שיהיה, נגיד עכשיו אצל הפוליטיקאים, שיהיה דיונים כאלו, שהם לא יגידו, אתה אפס, לא אתה כלום, לא אתה זה, לא אתה מושחת. שיח, שסליחה שאני אומר, גם בגן הילדים, כבר לימדו את הילדים שלא מדברים ככה. כן? אלא יכול לומר מישהו לזה, אתה מקסים ומעולה וזה, אבל בעת הזאת, בזמן הזה, עם האתגרים האלו, אני חושב שאני יותר מתאים ממך לנהל את ה... את ה... לא אומר לך, שם, ספציפית, נראה לי שיותר צריך מישהו עם כישורים כאלה וכאלה. איזה שיח, שיח של גם וגם. בחברות העסקיות הכי גדולות היום, אתם יודעים שפעם חברה עסקית הייתה אומרת, אם היה קם למתחרה, וואי, נתח השוק זה 100 מיליון שקל, עד עכשיו רק אני הייתי על 100 מיליון הזה, עכשיו יש לי מתחרה, אז הוא ינגוס לי, מלחמה. והיום החברות הכי מתקדות מבינות שאם יש לי מתחרה ואני יוצר איתו שיתופי פעולה, נו לא אחי, בוא נדבר, בוא נתקשר רגע, בוא תראה. מה שקורה זה, אתם יודעים מה קורה? השוק גדל ושניהם מרוויחים יותר. זה נהיה פלא כזה. במקום שנהיה שוק של 100 מיליון, נהיה בכלל 200 מיליון ואז כל אחד מהם יכול להרוויח יותר משרוויח לפני כן בתור לבד. כי יש איזושהי ברכה בווין ווין. זה דרוש דרש. זה זמן הגאולה, זה מה שמבדיל בין העת המודרנית של יש אמת ושקר, צודק ולא צודק, לעת שלנו שכאילו כולם צודקים, נכון? זה הפוסט-מודרניזם. יש פה גם גרעין של אמת, שמה? באמת, יש נקודה של אמת אצלך וגם אצלך, ואם אנחנו נדע לחבר את האמיתות האלה בסוף, הסך הכולל יהיה הרבה יותר מאשר... אני מבקש את סליחתכם שאני מביא כרגע דוגמה מעולם שהוא לא מוכר לכם, אבל אני אביא דוגמה מהאולם הזה, כן? יש קבוצת כדורסל היום שהיא אלופת ה-NBA שקוראים לה Golden Warriors. שמעתם על זה? יפה. הפוסקים נחלקו ביניהם, האם היא... יש כאלה שאומרים שהקבוצת כדורסל הכי טובה שהייתה אי פעם. עכשיו, יש מקום לדון בזה עניינים, אבל מה הדיון הפנימי שם? זה באמת סוגיה המנהיגות. השיטת משחק שלהם היא כזאת, שבדרך כלל קבוצות בנויות על כוכב, אחד, ועבדים שמשרתים אותו. מוסרים לו, חוסמים לו, וזה, עוד איזה אחד שהוא קצת טוב לידו, אבל כאילו יש איזשהו זה. ושם, זה, יש שם הרבה שחקנים טובים, שכולם כאילו משחקים עם כולם. יש שם איזה, כולם נהנים, כולם זה, ואז נוצר איזה משהו שהוא מאוד מאוד יפה, מלהיב את הקהל, הם גם מנצחים. הולך להם כזה, הולך למה, הולך להם כזה. כלומר, זה, וזה כאילו מבשר, אתם יודעים, לפעמים אתה יכול ללמוד על כל מיני דברים מההיקף החיצוני, זה כאילו מבשר את הזמן החדש. את העידן החדש שבו אנחנו כולנו כולם מתברכים מכולם. כולם מתברכים מכולם. הרבה דברים בחינם, ובמקום להתחרות זה בזה, אני אומר, למה להתחרות? בוא, קח אתה, תן לי, נהיה ביחד, ואז מה יקרה? פשוט הכל יגדל. זה נקרא דרוש דרש. משה רבנו אומר, רגע, את הדעה שלי אני מכיר, אני מבין למה אמרתי לאכול, אבל מישהו כאן אמר לשרוף, מעניין למה זה? מעניין איזה, מה נמצא בתוך הדעה שלו? תראו איך אומר את זה רב צדוק. ויש לומר שלזה מרמז הממוצע של תיבות, את תגלו את הדוגמה עם הזה, בסדר? אם תגלו אני אכחיש, זה לא אני אמרתי. יש לומר שלזה מרמז הממוצע של תיבות התורה בדרוש דרש. בדרש הראשון בסוף השיטה, בדרש השני בראש השיטה, בשורה. והוא שנאמר בעניין, ויקצוף משה שבא לידי כעס, ועל ידי זה לכלל טעות. ומיד כשהשיב לו אהרון, עודה לדבריו, כמו שנאמר, ויתאב בעיניו, ואמרו זל, עודה ולא בוש. וזה מרמז שעל ידי קו הממוצע נתקן פגם חבלו של משיח. משיח בגימטריה? נחש. שהוא לתקן כעס ושנאת חינם. ועל ידי האמת, נעשה שלום ואחווה לקיים מה שנאמר, האמת ושלום אהבו. ולכן הודה משה רבנו עליו השלום מיד לאמת. למה? כי הוא דרוש דרש. כי אם אתה מבקש את האמת, אז ברגע שאתה, מישהו מסביר, אתה אומר, רגע, רגע, שנייה. אז יש פה גם צד אמת גם בנקודה ההיא. אז הוא מיד מודה על האמת, הוא לא מתווכח. זה גאולה. מהי הגאולה שאנשים ידעו על האמת? אתה תוכל לקחת אמת מפה ומשם, ויהיו חיבורים, יהיו שיתופים. כשאנחנו מדברים, אפשר לזלזל בזה וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת שהמילה שיתוף פתאום נכנסה לשיח, שתפו. פעם, בתור ילדים, מה היה? היינו, המילה שותף הייתה בערך לגולות. כאילו, בוא נהיה שותף בגולות בערך, פחות או יותר. זה היה, או שותף עסקי. היום כל אחד אומר, שתף, שתף, שתפו, שתפו. תחשבו על המילה הזאת שפתאום נכנסה לנו לעולם. משתפים את הכל. זה גאולה. עכשיו, כמובן, השאלה, מה אתה משתף? אבל היכולת לשתף, קודם כל, תמיד קליפה קודמת לכלי, אתה קודם כל בונה את התבנית ואחרי זה את התוכן. התבנית של השיתופיות קיימת. יש לי משהו טוב, אני רוצה להעביר את זה הלאה. מדהים. יש לי איזה ידע, אני רוצה שעוד אנשים יהיה להם. יש לי איזה, כן? התוכנה המתוקה הזאת שאני כל כך אוהב, אני האמת בעיקר מטייל דרכה. אם איזה יום כזה לחוץ וזה, אני פותח עמוד ענן, עושה איזה מסלול ומרגיש כאילו טיילתי. כן? תוכנה שיתופית לידיעת הארץ. כל אחד נכנס, רואה את זה, זה, חבר'ה, המעיין פה מלא, דוקר את הנקודה, נותן איזה עדכון, וזה, עוד איזה. תענוג, נפלא, כל כך הרבה אנשים מטיילים, וזה יוצר מלא מלא דברים, מלא שיתופיות, מלא, זה ממש גאולה, זה הדרוש דרש, זה הוו של גחון, זה וו החיבור. וככה ממשיך רב צדוק להגיד, ועל ידי האמת נעשה שלום ואחווה לקיים מה שנאמר, האמת השלום אהבו, לכן הודה משה רבנו עליו השלום מיד לאמת, וזה מרמז הממוצע בין שני הדרושים המחברים המייחדים, פן שכל אחד מהדרושים, כוונתו לכוון האמת. והוא מרמז על מם הראשונה, שבהתחלת המשניות, ממתי? ואות וו של גחון, שהוא חצייה של התורה באותיות, מרמז נגד קו הממוצע, המם השנייה. והוא נגד ברור הקצה השני מדינה של גיהנום, מרמז עצר רב של תאווה. והנה הוא ממשיך, כי הולך על גחון, רומז על הנחש. מי זה הולך על גחון שכתוב בפסוק? זה הנחש. אבל כשהפלנו אותו על הגחון בפרשת בראשית, מה לקחנו לו? על גחונך תלך, מה? בלי עבר. הולך על גחון, רומז על הנחש. שהיה ראשית הסיבה שהכניס באדם היצר הרע של תאווה. ומה התאווה המרכזית של האדם? אני אמלוך. גאווה. במקום להיות גם וגם, אחי, גם וגם, הקדוש ברוך הוא מפרגן לך, הוא רוצה לתת לך. לא, אני אהיה יותר מהקדוש ברוך הוא, אני אהיה בלעדיו. זה התאווה הכי מרכזית. זה מה שהנחש הכניס. על איזה נתקלל, על גחונך תלך, שלא יהיה לתקומה בזה, רק ואפר תאכל, שכל המעדנים נהפכים לו לטעם אפר, ושם בכלל נאמר, גחונך בלא וב. רב צדוק, קודש קודשים. וכאן נרמז רב, וב רבתי של גחון, עוד חיים. כן, הוו, הספר תורה, תסתכלו, היא וב רבתי. השבוע היה לי זכות לתקן, יש לנו בקהילה ספר תורה ישן שהגיע עוד מלפני המלחמה. כתוב יפה, כתב בלתי רגיל, באמת, כתב יפה מאוד, אבל הוא ישן. ישן. אז הספר, אתם רואים איך ספר ישן, איך הוא מתחיל להיפסל. האותיות מתחילות לדהות לו. ככה לדהות. הוא לא נפסל בבת אחת. יש לך פתאום, אתה רואה, שחת כמה זמן שמגלים איזה עוד שטיפה דעתה, אני בא לקהילה, יש לי את הציוד של הסתם, אני עובר על כל העמודה, ממלא את האותיות מה שצריך, וככה. אז פתאום ככה לכתוב את האותיות, לכתוב את הזה, להתחבר אל הקדושה של האותיות. הרמב״ם אומר שמי... הרמב״ם פוסק בהלכות ספר תורה שמי שתיקן אות אחת בספר תורה כאילו כתב אותו. אז כתבתי ספר תורה. הרמב״ם פוסק את זה. ספר יפה, אבל אני ממש מרגיש שליחות. כאילו, אני לא יודע מי הסופר, אבל הסופר הזה קודם כל איך אתה יודע אם הוא לא נרצח בשואה הסופר הזה. כל פנים ודאי הוא כאילו שליחות שהמעשה ידיו יישארו, כי באמת זה כתב בלתי רגיל. אין דברים כאלה. הולך על גחון, רומז על הנחש, היה ראשית הסיבה וכולי. קראנו את זה. וכאן נרמז וב רבתי של גחון, עוד חיים, כי וב סימן הדחיי. למה זה סימן החיים? כי הוא קו הממוצע שעל ידו יהיה לו תיקון. והגם שאמרו במדרש, הכל מתרפים לעתיד לבו חוץ מהנחש, שנאמר נחש אפר לחמו, הנה על כל פנים יהיה לו לעתיד לבוא. הוויה יהיה לו לעתיד לבוא. רק שלא תהיה לו תקומה מנפילתו. וכדרך שכתב בזוהר הקדוש, שלעתיד לבוא יהיה נקרא שמו לבן. הנחש יקרא לבן, כמאן דסחי ומטביל מסעבותי. כן? כלומר, יהיה לנחש תיקון. הוא יחזור עוד פעם בצורה מתוקנת. לא בלי סכנות, לא בלי סכנות, אבל הוא יחזור. יחזור, הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את היכולת הזאת, הטכנולוגית, לפתח את העולם, להכיר את העולם, לפנות לנו זמן כדי לעסוק במהויות. יהיה לזה המון המון קליפות, אבל זה יחזור. דהיינו, לא יתבטל העץ הרע של תאווה מכל וכל, רק על ידי הוו של הגחון יהיה לו קיום וברור, שעל ידו יתרבה חטבתא דשמטא, כדי איתה בזוהר הקדוש. חטבתא דשמטא. אין לי מספיק מילים להגיד לכם כמה אנשים שמחים ומאושרים, שיש להם יכולת, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, להיכנס רגע לאיזשהו משהו ולהיות חלק מבית המדרש הזה. הזה, לא לקרוא ספר, לא לשמוע איזה ועוד, להיכנס רגע, עכשיו הוא חלק מהשיעור הזה. אז הוא חלק עם בית המדרש, וזה נהיה לו חדוות הדשמטה. הוא מרגיש שהוא לא בחוץ. כלומר, יכולת השיתוף והחיבור הזאת עם הרבה שמחה בעולם. הרבה חיבור בעולם. וזה מה שנכתב בפרשת בראשית על עץ החיים. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. רש"י אומר, מה זה עץ החיים בתוך הגן? באמצע הגן. וב דגחון, אמצע אותיות התורה. דרוש דרש, אמצע התיבות. איפה נמצא? מי נמצא באמצע? עץ החיים, שמתקן את עץ הדעת. אז אם אנחנו בעצם מנסים להבין, אנחנו אומרים ככה. פרשת שמיני היא פרשה של גאולה. היא היום השמיני. התו השמיני. אתם יודעים שלעתיד לבוא יתגלה גם התו השמיני. שבעה תווים יתגלה גם התו השמיני. כן, התו של המשיח. היא בעצם מבטאת את העולם, איך שהוא ייראה, בצורה המתוקנת שלו. הפרשה, החצי הראשון שלו הוא החצי הגלוי, וזה לא מצליח. החצי השני, מסתירים לנו בתוך רשימת בעלי חיים, כדי שרק מי שמבין, יבין, זה כל מיני, לא בבב גחון, דרוש דרש. באים רבותינו בעלי החסידות הפנימיות מהזוהר הקדוש גם, ואומרים לך, אני אסביר לך למה הבב נמצאת דווקא אצל הנחש, ומאיפה לקחו אותה ולאן היא הולכת. אני אסביר לך בכלל מה זה הנחש, מה זה הבב הזאת, שכאילו עמדה, שיכולה לחבר את האדם אל המציאות ולגרום לו לגלות אותה, לחשוף אותה הרבה יותר. הבב נעלמה והנחש נפל, אבל יחד עם הנחש מי נפל? גם האדם נפל, ועכשיו האדם מתרומם. כן, היכולת של האדם להחזיק בידיים שלו אמצעים טכנולוגיים כאלה כבירים, ובאמצעותם לגלות אין סוף דברים שהבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. מי שם את הגז באדמה ואת הנפט ואת היכולת להעביר גלים בזה ואת האטמוספירה? מי עשה? זה הכל הקדוש ברוך הוא עשה. רק אנחנו לא גילינו את זה. אז עכשיו הוא מאפשר לנו לגלות גם את האמת בכל מיני דעות אחרות. דרוש תרש להיות בנקודת האמצע, לשתף, לכלול, לכנוס, זו גאולה. זו הגאולה. האם זה מגיע בלי מחירים? זה מגיע עם מחירים. האם אפשר להתעלם מזה ולהגיד, לא, בגלל המחירים, אני לא רוצה, תשאיר אותי מאחורה? לדעתי אי אפשר. וכל מי שעושה את זה, הוא פשוט עושה את הרכבת. אלא צריך להיכנס בזה בכל הכוח ולהגיד, יש כאן הזדמנות עצומה לגאולה אמיתית, ובוא נראה איך אנחנו עושים את זה, ומנסים את הדבר הזה לקדושה, ולא חלילה, כי עדיין יש תאווה, הוא אומר. לא נעלמה התאווה. אבל, הוו הזאת חזרה, וו נגחון. שנזכה בעזרת השם. עסקו וימצאו.